אנחנו פותחים היום את ספר שמות. השם של הספר הוא כידוע שמות, אבל יש על זה כמה דעות. השמות של ספרי הקודש הם די חדשים, היו שמות אחרים לפני כן. בספר שאילתא דרב חי גאון, ספר בראשית נקרא בשם בראשית, ספר ויקרא נקרא בשם תורת כהנים, במדבר בשם וידבר, יש מקורות חומש הפקודים, ובספר דברים נקרא משנה תורה. הצד השווה שבכל השמות האלה זה שם שמות. מה שאין כן, ספר שמות נקרא בספר שאילתא דרב חי גאון בשם ספר שני. יש לכם הסבר למה? אל תגידו בישהו שני לבראשית, זה לא הסבר טוב. כי אם ככה היה צריך להיות כתוב ויקרא, היה צריך לקרוא ספר שלישי. ויקרא לא נקרא ספר שלישי, הוא נקרא בשם תורת כהנים. אם כן, ספר שמות, יש סיבה למה הוא נקרא בשם ספר שני, סיבה עצמית. זה ספר שהוא שני במהותו, זאת אומרת הוא ספר בראשית ב', כמו ששמואל א' שמואל ב', כרך א' כרך ב', בראשית א' בראשית ב'. אם כן, שמות הוא ספר שני, הוא ספר שני של בראשית. במילים אחרות, צריך לכתוב מחדש את ספר בראשית בגרסה חדשה. וזאת מדוע? משום בספר בראשית הקדוש ברוך הוא עסוק בענייני בראשית. כלומר, הוא בורא, בורא את העולם, בורא את האנושות, בורא את עם ישראל. כלומר, ריבונו של עולם פועל בתור עצמאי. כלומר, הוא היוזם, ואין לו עם מי לדבר במובן האמיתי של המילה, כי עדיין הנברא עוד לא גמר להיברא. מספר, מפרשת ויחי ואילך, יש כבר נברא כזה. יש הזהות של עם ישראל בתור נברא אידיאלי, ואם כן, יש צורך להתחיל מחדש את כל הסיפור. ספר בראשית פעם שנייה. ולכן ספר שמות חוזר על בריאת העולם, כשכבר יש פה חידוש, יש עם מי לדבר. למשל, בספר בראשית כתוב וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וכן בכל הימים נאמר וירא אלוהים כי טוב. בספר שמות חוזרים על זה, ותראה אותו כי טוב הוא, כך נאמר בלידתו של משה.
מה
הוא מדבר? מי?
מה
הוא מדבר? יש לו המון מה לדבר, כן? הדבר הראשון שיש לקדוש ברוך הוא לדבר זה לומר את השמות של בני ישראל. זה אנחנו נראה מה הכוונה. שמות בני ישראל זה שונה מאשר דיבורים. גם בראשית זה מאמר, גם שם זה מאמר. כשאני קורא למישהו בשם, זאת אמירה, זה חלק מן השפה. בראשית, גם זה אמירה. הרי בעשרה מאמרות נברא העולם, אומרת הגמרא, איפה המאמר הראשון? בראשית. אם כן, בראשית גם הוא אמירה. אבל יש הבדל בין אמירה שאין לה תכלית, אמירה ללא כיוון, בסגנון של עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ואמירה שיש לה תכלית, שיש לה כוונה, שיש לה מגמה. קוראים לזה מאמר שיש לו שם. וזו הכוונה העמוקה של המילה שם בעברית. המילה שם בעברית פירושה, פשוט נא לרשום הגדרה, שם שווה מטרה, תכלית. כמו שאומרים בעברית מודרנית, אפילו, לשם מה אתה עושה כך וכך. מה פירוש המילה שם במשפט הזה? לאיזו תכלית? מה? כן. כלומר, לאיזו תכלית? שם כן פירושו תכלית. על ידי השמות מתגלית גם התכלית של ההוויה הזאת שהופיעה לפנינו בספר בראשית. כלומר, בספר בראשית יש לנו תיאור סתמי של בריאת העולם והאנושות, אך עדיין לא ברור לנו למה כל זה. מספר שמות ואילך מתחיל להתברר מה לשם הכל זה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא מגלה למה הוא עשה את כל זה דרך שמות בני ישראל. כן, לא שומע אז את הסוף. למה? זה או בגלוי או בנסתר. מאמרות זה לא שמות, ברור? כלומר, מתברר רטרואקטיבית שלכל הבריאה הזאת יש תכלית. אבל באופן גלוי, באופן ראשוני, אנחנו לא רואים את זה. כן. לא, כי טוב. אז כתוב בלידת משה, כתוב ותרא אותו כי טוב הוא. כן, בפרק שני, כשנולד משה. אתה רוצה את הפסוק המדויק? מצאת? פרק ב' פסוק א', א', כן? זהו, כן, ב'. ותרא האישה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא. גם דור המבול צריך לחזור על עצמו, והדברים האלה חוזרים באמת. כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו. אם כן, זו חזרה במישור של האומה הישראלית על מעשה דור המבול. טובעים במים. וכמו שבדור המבול הייתה טבע, גם פה צריך להציל מישהו מן המבול, להציל מישהו שבדור המבול דווקא לא ניצל. ידוע, לפי חז"ל, משה רבנו, זאת לא הפעם הראשונה שהוא חי, בהיותו במצרים. היו לו חיים קודמים, כשהוא היה במבול. כן? משה מן התורה מניין? איך יודעים שיש משה מן התורה? זו שאלה מעניינת, שואלת הגמרא, כן? משה מן התורה מניין? והתורה, והגמרא לא מוצאת תשובה אחרת, מאשר פסוק בפרשת נוח, כן? כלומר, כנראה ששכחנו שיש עוד כמה פסוקים שכתוב בהם, וידבר השם למשה לאמור. והגמרא חיפשה בפרשת נוח, בסוף פרשת בראשית כתוב לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה. והיו ימיו 120 שנה. מי חי 120 שנה? זה משה. בשגם הוא בשר, בשגם, בגמטריה משה. אם כן, מכאן למשה מן התורה. כן, מה רוצה הגמרא לומר? הגמרא רוצה לומר שלא ייתכן שיהיה דור גדול כמו דור המבול שלא יהיה לו גואל, שלא יהיה בו פוטנציאל של גאולה. משה הוא הגואל. אם כן, חייב להימצא מישהו כמשה בדור המבול. אם כן, הוא היה שם. אבל מה קרה לו? גם הוא טבע במים. ולכן אומרת בת פרעה, מן המים משיתיו. אני משיתי את משה ממי המבול. כן, דור המבול גם כן חוזר על עצמו. כמובן, גם החוויות האנושיות מהסוג של מגדל בבל, גם זה חוזר על עצמו. איך כתוב? ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. מה זה? זה בניית פירמידות, נכון? זה כמו מגדל בבל, חוזר על עצמו במהדורה חדשה. וצריך, כלומר, כביכול התורה מספרת לנו שדרך עם ישראל צריך לשחזר, לסכם את כל החוויות שעברה האנושות עד הופעתו של עם ישראל, כדי להציל את האנושות מנפילתה. כלומר, בספר בראשית אנחנו עדים לכישלון של האנושות דרך דור הפלגה, דרך דור המבול, דרך מעשה סדום. כל הנפילות האלה צריכות עכשיו למצוא את גאולתן דרך הסיפור של עם ישראל. הבני ישראל באים לתת כיוון לבריאה, שמות, ואלה שמות, מי נותן את השמות? בני ישראל. כן. מדוע
אם כן אז האבות לא מופיעים בספר שמות?
האבות?
כי אם זה שחזור של כל המוראות הקודמים,
אז גם האבות חוזרים, בוודאי שהם חוזרים.
אבל שם אצל האבות תפילת הדיבורים
של הקדוש ברוך הוא מגיע. מה זאת אומרת? לא, זה לא שליחות. זה גם הרמב״ם אומר שמה שמבדיל את האבות ממשה זה שהקדוש ברוך הוא לא נתן שליחות בידי האבות. הדיבור נשאר חתום בתוכם.
אם משה היה בימי דור המבול,
הוא לא, אבל לא הצליח אז. זה היה דור שלא היה ראוי לאדם כמו משה. כן? הגמרא, אני המצאתי אותה. לא, זה במסכת מגילה. טוב. כן. יש... מה הייתה השאלה? סליחה. לא, אתה שאלת משהו לפני כן, התחלתי לענות ולא עניתי לסוף. למה הוא דבר? כן, זו. כי זה היה דור שלא היה ראוי לזה שמשה יגאל אותו, אבל זה היה דור שמצד תכונתו הנפשית היה ראוי למתן תורה. נפתחו השמיים, ארובות השמיים נפתחו, ידוע שזה מתן תורה. מה זה ארובות השמיים נפתח? יש התגלות. ואין מים אל התורה. שלמה רואי כל צמא, לכול המים. אבל מכיוון שלא היו ראויים, נהפכו המים האלה למים הזדונים. כן? ואז תבוא במבוא. אבל עם ישראל יש לו תפקיד, כן? כתמצית האנושות כולה, לעבור מחדש את כל אותן החוויות ולגאול את האנושות מנפילותיה. כן.
למה
מפרעד? אז עכשיו, ממילא, מכיוון שהתפקיד שלנו הוא לגאול, אז אנחנו גואלים את הנמוך ביותר. זה לא חוכמה לגאול מי שחצי גאול. זו חוכמה לגאול מי שבממצאת שערי תומה. ולכן, עם ישראל ירד לתוך התרבות התמאה הזאת, כדי להציל משם, כדי לגאול את דווקא מי שזקוק לגאול. זה כמו שמשל אומרים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז מי הן הבריות שצריך לאהוב? אלה שרחוקים מתורה. כן? זה לא חוכמה לאהוב מי שקרוב.
הגויים
יותר
רחוקים. מה? הגויים
יותר רחוקים. יותר רחוקים, ולכן ירדנו למצרים כדי להציל את מצרים. נכון. וזאת המשמעות של הביטוי שאנחנו משתמשים בו כדי לציין את המאורעות של ספר שמות, יציאת מצרים. מי יוצאים, כן? מצרים יוצאים. יש סוגיה במסכת סנהדרין, שפעם אחת באו בני מצרים לפני אלכסנדר מוקדון, התלוננו בבית דין בינלאומי, אמרו, כשבני ישראל יצאו ממצרים, הוציאו כסף וזהב. אז מה אם כל הכסף הזה לא יחזירו? באו... תן לי לענות, אני יודע שאתה מכיר את הגמרא. באו בני מצרים, תבעו את הכסף בחזרה. אז היה שם, שלחו חכם אחד, שלא היה חכם בסנהדרין, והוא אמר להם, אנחנו הרי עבדנו אתכם 30 שנה ו-400 שנה, אתם צריכים לשלם את השכר של 60 ריבו אנשים במשך 430 שנה. ולא הייתה להם תשובה, הוא ברחו. טוב, מה כוונת הדבר הזה? כוונת הדבר הזה זה שירידתם של ישראל למצרים, וזה שאנחנו מוציאים ממצרים מה שאנחנו מוציאים, זה למען מצרים, זה לא למעננו. בעצם בזה אנחנו מיישמים את התוכנית המתוארת בפרשת לך לך בפרק י"ב. לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך ויעשך לגוי גדול וכו', ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז אנחנו עושים את זה בדרך הקשה ביותר, כן? כי הרי לכאורה זה לא מובן מה שכתוב בפרשת לך לך. בפרשת לך לך יש כמין עסק, כמין חוזה שעושה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהוא לכאורה לא משתלם בכלל. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ובן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זה נשמע ככה, כדאי לרדת 400 שנה למצרים, להשתעבד שם בכל העינויים שיכולים להיות, כי בסוף יהיה כסף. זה פשוט לא מתיישב על הלב שיהיה כדאי לסבול 400 שנות גלות ויסורים כדי שאנחנו נוציא רכוש גדול למען עצמנו. לנו זה לא כדאי. אז מה? אגב, זה לא, גם זה לא מה שכתוב בפרשת לך לך. לא כתוב ואחרי כן יצאו בתורה. כתוב ברכוש גדול. אבל זה היה כסף. מה קרה ביציאת מצרים? כסף וזהב. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים והשילו כלי כסף וכלי זהב ושמלות וינצלו את מצרים. וגם חז"ל הבינו את זה ככה, שלא יאמר אותו צדיק, כלומר אברהם, שהקדוש ברוך הוא לא קיים את הבטחתו, אז הלכו ולקחו כסף וזהב. זה משהו לא מובן. אלא אם כן, אנחנו מבינים שאנחנו מקיימים בזה שליחות. לקחת את כספה וזהבה של מצרים, זאת שליחות אוניברסלית. ואנחנו לא עושים את זה למען עצמנו, כי אם היה למען עצמנו, אז בכלל היה אפשר לוותר על כל גלות מצרים. יותר טוב בארץ, עם כל הבעיות, כן? אנחנו יוצאים לשם, זה בשביל איזשהו אידאל. זה ברור. כן? מה? אבל זה כדאי. אגב, זה לא מה שנאמר פרשת... לא, כמה שאתה אומר, אתה מביא את זה מפסוק אחר, קור הברזל מצרים. השאלה היא, איך אתה מיישב את מה שכתוב פרשת לך לך? בפרשת לך לך נאמר דבר מפורש אחד, שכל הירידה זה בשביל הרכוש הגדול. זה מה שנאמר. אתה מביא פסוק אחר בספר דברים. אני רוצה את הפסוק ולך לך להביא. כן? כלומר, כן?
חייבים לומר שהכסף והזהב, כל הרכוש הזה יש לו משמעות אחרת
מהשמעות. בוודאי, הרי מה עשינו מהכסף והזהב הזה? תחליטו, הבנתי שעשינו שני דברים. עשינו מזה עגל לעבודה זרה, ועשינו מזה מקדש השם. פירוש הדבר, אבל זה דבר ידוע, שעושר כלכלי הוא גם תשתית של תוכן תרבותי, רוחני, מוסרי, איך שאתם רוצים. כלומר, חברה עשירה זו חברה עם תרבות, אין מה לעשות. חברה שאין בה ממון, חברה ללא תרבות. תראו את עלייתה של יוון בתקופה הקלאסית, זה הולך גם כן עם עלייתה הכלכלית של יוון, זה תמיד כך. כן, הכסף והזהב של מצרים זה גם תרבותה של מצרים. אז זה טוב להוציא את תרבותה של מצרים? כנראה שכן. אבל מה? יש שם תערובת. יש דברים טובים, יש דברים רעים. מכניסים את כל הכסף והזהב של מצרים לתוך מעבדה, שבה עושים הפרדה בין הזהב הטהור לזהב הטמא. המעבדה הזאת זה עם ישראל. כמו כן גם בימינו, יש היום יציאת אירופה. צריך לגאול את מה שעדיין אפשר להציל מהתרבות האירופאית, כי זה בסכנה עצומה, אין מה לומר, זו תרבות מתמוטטת. ועם ישראל עושה טובה לאירופה, הוא מקים במזרח התיכון את מדינתו, הוא מביא, אנחנו פשוט לקחנו איתנו את כל הערכים של אירופה, הטוב והרע ביחד, ואנחנו עכשיו עסוקים במעבדה, בעבודת מעבדה מורכבת ומסובכת, בה אנחנו עושים הפרדה בין הערכים שצריך לזרוק לבין הערכים שצריך לשמר. והדבר הזה הוא בכלל לא פשוט, זה אחד מההסברים הבסיסיים למלחמת התרבות שיש היום. כי זה לא כל כך פשוט להגיד, זה טוב, זה רע. איך אתה יודע? ואנחנו כן מצילים את אירופה. אם יישאר משהו חיובי מאירופה התרבותית בעוד 4,000 שנה, אז אנחנו נהיה עדים לדבר הזה. אולי להדגים לכם קצת יותר, מה נשאר ממצרים העתיקה? מה? פירמידות זה לא נשאר, זה דווקא מה שלא נשאר. על זה נאמר, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. לא נשאר מזה כלום, זה דבר שבשביל ארכיאולוגים. זה מה שנשאר ממצרים העתיקה? אז אם ככה, מצרים העתיקה היא כישלון גמור, אם לא נשאר כלום. היסוד החי, היחיד, האחרון שנשאר ממצרים, זה עם ישראל. נא להכיר, אנחנו המצרים האחרונים. אני לא אומר את זה בצחוק, כן? כתוב, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוציא מישהו מקרב מישהו? זה מזכיר לכם משהו? לידה, נכון? כלומר, אנחנו הילד המוצלח של התרבות המצרית. זה פשוט. ולכן היה צריך, כדי לייצר, ליצור את האומה הגדולה הזאת, קרי אנחנו, היה צריך לבחור תרבות הראויה לכך. וראה ריבונו של עולם שהתרבות הראויה לדבר הזה היא מצרים. לכן יוסף כבר קרא לאחיו, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ בתם. אם כן, ערוות הארץ זו מצרים. מהי ערווה? מקום הלידה, החלק הפורה, המפרה, זו אם כל התרבויות. כן, בדיוק, כן, מבחינת כל העולם כולו. וזה מפורש בתנחומה. כתוב שבפרשת ויגש, בתנחומה ויגש, שיהודה ניגש ליוסף ואיים עליו, אמר, אם אינך משלח את בנימין, אני אמלא את שווקי מצרים בדם. אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים אינה שכם. אם אתה מחריב את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. כך נאמר בתנחום. כלומר, גם חז"ל, הייתה להם תחושה בריאה של הדבר הזה, או ברורה של הדבר הזה, שמצרים זאת אם כל התרבות האנושית. ולכן דווקא בתוך התרבות הזאת ראוי שייווצר עם ישראל. כן, בתור מי שיהיה רגיש לבניין העולם כולו. לומד משם את הכלים של תיקון העולם כולו. וזה בדרך הקשה כמובן. עכשיו, יש בדרך של הבניין של עם ישראל, יש בניין מיוחד שמתואר בפרשה, לא רק של הבניין של האומה, אלא בניין הגואל. ויש לנו פה שיעור שלם שהתורה נותנת לנו כדי להסביר לנו איך מייצרים גואל. זה דבר חשוב, לא פשוט, כי יכולות להיות כל מיני דעות בזה. אולי גואל זה מי שלמד 30 שנה את כל השס, יש הרבה אחרים. אולי גואל זה מי שהתפלל הרבה. זה קשה לדעת, איך גואלים? כיצד גואלים? צריך לזה שיעור. נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, שלא הוצרכה לדורות לא נכתבה, אומרת הגמרא במגילה. כלומר, אם זה נכתב, זה כדי ללמד אותנו לדורות איך גואלים. כאן יש סיפור מופלא. הגואל הזה נאמר עליו כך, בפרק ב' פסוק א', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מי זה האיש מבית לוי? אמרם. בת לוי מי זאת? יוכבד. אז למה זה לא כתוב? אגב, איך אתם יודעים שזה אמרם ויוכבד? מי סיפר לכם? לא, התורה מספרת את זה בפרשת פנחס. כלומר, בפרשת פנחס מתברר שלאימו של משה קוראים יוכבד. כן, בפרשת ויירה כבר כתוב שזה אמרם אביו, אמו יוכבד, פרשת פנחס. כן, מה? לא, לא, זה נושא אחר, זה נושא אחר. לא, בכלל לא, כן.
מה שהרב אמר
אמרת משפט פעמיים שאינני יודע מה המקור. אם תמצא לי את המקור אני אשמח. אומרים שכל הטוב זה מהתורה. אני לא ראיתי את זה בשום מקום. אני ראיתי פסוק שלכאורה אומר אחר, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. זה אני ראיתי על כל אשר עשה. כבר היה יהודי אחד בגרמניה בעל תשובה, פרנץ רוזנצווייג, הוא אמר אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. אתה נזכור את זה. כלומר, אתה אומר, אתה יכול להגיד כל העולם, התוכנית הפנימית של כל ההוויה כולה זה התורה. הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. אם כן, בכל העולם כולו נמצאת התורה הזאת בצורה גנוזה, והתפקיד שלנו זה להוציא את זה לאור. פשוט זה תובע מאיתנו, ההסתכלות הזאת, מבט יותר נועז ממה שנגיד, ממה שהרגישות הדתית הייתה רוצה. כלומר, נוח לחשוב הכל מאיתנו והכל הם גנבו, אבל זה לא ככה. התורה מספרת את זה אחרת. למשל, היא מספרת לנו משהו מאוד מעניין, איך נוצר גואלם של ישראל. הוא נוצר מחוץ למסגרת האומה. זה לא מעניין. כדי להיות גואל אתה צריך לגדול אצל הגויים. מאוד מוזר, לא? אבל זה מה שכתוב. האיש הזה שגאל אותנו, אפילו לא אומרים את שם אבא ואמא שלו היהודים, משאירים את זה נעלם. יותר מזה, מה הייתה הזהות הלאומית של משה? מי אמר לכם? כתוב איש מצרי תהיה לנו מיד אהרון. לא נאמר בשום מקום שהוא היה עברי. גם השם מה? זה פסוק בעייתי ביותר, אנחנו עוד מעט נגיע לפסוק הזה ותראה שזה בכלל לא מה שהפסוק אומר. אבל יש לנו עוד בעיה נוספת, אפילו שמו העברי של האיש הזה לא ידוע לנו. איך קראו לו בעברית? כן, זה כתוב, כן? ותהר האישה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא. המתחייב מזה בסגנון התנ"כי הקלאסי זה ותקרא את שמו טוב, טוביה או טוביאל או יהותיו, משהו כזה. אבל לא כתוב, כן? ותראה אותו כי טוב הוא, ומה השם ניתן לו אז לא נאמר. ותצפנו שלושה ירחים, באה בת פרעה מצילה אותו ונותנת לו שם מצרי, משה. והשם הזה הוא זה שנשאר לו בזיכרונה של האומה לדורות. אבל כפי שחז"ל אומרים שבע שמות עבריים שהיו למשה. אביגדור וסוחו וכולי, הרבה שמות היו לו. כן? אבל השם שנשאר לדורות בתודעה של עם ישראל, וכך התורה רוצה, זה משה, השם המצרי הזה. אגב, מה פירוש המילה משה במצרית? סתם ככה. לא. מים. מים. ראית שזה בן? כי אני ראיתי באנציקלופדיה המקראית שמשה זה מים במצרית. טוב, מי יודע?
אני אומר שזה
מגיפטולוגי. יכול להיות שזה מחלוקת אגיפטולוגית. אגב, אני, משה הוא שם מצרי, ברור. אם כן, התורה מלמד אצלנו פה שיעור גדול. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ולכן הגואל צריך לבוא מבחוץ. זה הסבר, נגיד, עדיין הסבר פונקציונלי, פשוט. אבל יש כנראה הסבר מהותי גם כן. הגואל של ישראל, הוא בא לגאול את מי בדיוק? את ישראל ואת העמים. לכן, כדי שמצרים תיגאל ביציאת מצרים, יש צורך שהיא תספק בעצמה את הגואל. אם לא, אין לה שום זכות, היא לא שותפה לתהליך. לכן, לא במקרה, הגאולה נעשתה מתוך שיתוף פעולה בין ישראל למצרים. וזה מסביר כל המדרשים הנאמרים, שמע, כל הבן הילוד היורת השליחו, שפרעו לא ידע אם גואלם של ישראל היא ממצרים או מישראל. ולכן ציווה להרוג את הילדים של אלה ושל אלה. ככה המדרשים מסבירים. וגם ברש"י. כן. מה, מצרים? ומשה? משה גדל בבית פרעה.
כן, אבל זה היה שיתוף פעולה להיגאל. הוא לא גדל כגואל
שלו,
הוא גדל
כאיש מצרי. זה לא פשוט, כי מצרים ראתה את עצמה כגואל העולם. ואפשר לומר, יש לנו שלוש אומות בתנ"ך שראו, שהתנ"ך מעיד בעצמו שהן היו מועמדות להיות גואלי העולם. הכינוי לאומה כזאת זה ראשית. יש שלוש אומות שנקראות ראשית בתנ"ך. האחת זה ישראל, קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, וכן עמלק, ראשית גויים עמלק, וכן מצרים, ויח כל בכור בארץ מצרים, ראשית עונים בהולכה. אם כן, ישנה טענה של פרעה, של מצרים, שהם ראשית הבריאה. וזאת המשמעות, אגב, של אחד הפסוקים בסוף הפרשה, כשהקדוש ברוך הוא מצווה למשה ללכת לפרעה, אומר לו, מה? ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, פרשת בלק. כן. אני עוד מעט אגיע לפסוק הזה, אם תתנו לי, כן? תסתכלו בפסוק בפרק ד', פסוק כ"ב. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. זה הנושא של המשפט. מה הם עשו? מה אתה צריך להגיד לפרעה? בני בכורי ישראל. זה משפט? זה לא משפט. משפט זה נושא נשוא מושא. איפה הנשוא? לא? ואומר אליך, זה משפט חדש? אלא אם כן נבין ככה. כה אמר השם, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. זה החידוש. כלומר, זהו המאבק המתחיל ביציאת מצרים. מי היא התרבות המובילה את ההיסטוריה? האם זה ישראל או מצרים? עכשיו, נשאלת השאלה. כשמשה גדל בבית פרעה, מה הוא חשב על העתיד שלו?
הולך
הוא הולך להיות מלך מצרים, נכון? כיוון שהוא היורש של פרעה, אז הוא הפרעה הבא, נכון? למה לא? מה? יש לפרעה בן בכור. לא, זה פרעה אחר, זה פרעה הבא. אתה הקשבת לתשובה? זה הפרעה הבא, כתוב וימות מלך מצרים, נכון? אחר כך זה מלך אחר, זה פרעה אחר לגמרי. מה? לא. לא. מה? מה? הוא יהיה משהו שושלות במצרים זה חסר? חז"ל אומרים שהפרעה הזה היה סריס בכלל. כן?
או שאתה לא רק בעד. בקיצור, ברור שלאצל חז"ל, משה מופיע בתור הפוטנציאל לפרעה הבא. כלומר, למי שיוביל את ההיסטוריה דרך מצרים. ומתוך כך גם ישנה את גורל העולם. מצד שני, משה ידע שהוא הבן של עמרם. ומי הוא עמרם? ראש שבט לוי, שהוא ראש שבטי ישראל. אם כן, מצד לידתו הוא מועמד להיות ראש האומה הישראלית, ואולי לנקוט עמדה בעדה ולהמשיך את ההיסטוריה דרך עם ישראל. שבט לוי הוא היה היחיד שלא השתעבד במצרים מפני שנחשבו להצילים וכו'. רמב״ם אומר את זה. כן? ולכן הם נחשבו לאצולה. נחשבו לאצולה. כמו שהרמב״ם כותב, מעולם לא פסקה ישיבה מישראל דרך בית לוי וכו'. ולכן המצרים התייחסו ללוויים בכבוד. מה? כאל אצולה, עוד לא הייתה כהונה. הכהונה הייתה אצל הבוחרים. אם כן, יש אצל משה, אפשר להבין שאצל משה יש התלבטות. תארו לעצמכם אישיות כזאת שאיננה יודעת האם הוא יהודי או, נגיד במושגים של המאה ה-20, אוסטרי למשל. לא יודע. ואיך כתוב כאן בפסוק, בפרק ב', פסוק י' א', ויהי בימים ההם ויגדל משה. מה זה ויגדל משה? זה כבר פרשנות יהודית, אני רוצה פשט. גדל פיזית? לא, זה כבר כתוב פסוק י' ויגדל הילד. ומה זה ויגדל? עלה לגדולה. כן, נעשה גדול. כלומר, מכיוון שהוא אדם חשוב בבית פרעה, אז נותנים לו תפקידים, למרות שהוא עדיין לא מלך, אבל תפקידים חשובים נותנים לו. ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי הם האחים? זו מחלוקת בין הרמב"ן לבין רבי אברהם אבן עזרא. הרמב"ן אומר, ויצא אל אחיו העברים, כי יגידו לו אשר הוא יהודי. כן, משתמש בפסוק במגילת אסתר. הוא אומר, כי יגידו לו אשר הוא יהודי. מה? כתוב, נא להסתכל בפרשה בבקשה לפני שואלים שאלות, כתוב שהיא הביאה אותו אל אמו ושאחר כך הוא גדל והאמא הביאה אותו, כן? אם כן, יש אצל, לפי הרמב"ן, משה יוצא אל אחיו כי הוא מתעניין בגורלם של העברים. רבי אברהם בן עזרא אומר לו, אחיו, הכוונה המצרים. ויצא לך המצרים. עכשיו, מה משה חשב? כמו הרמב"ן או כמו אבן עזרא? הייתי אומר שהוא מחפש את התשובה. ויצא אל אחיו כדי לבדוק מי אחיו. האם אחיו זה מי שהרמב"ן אומר לו שם אחיו? או אחיו זה מי שרבי אברהם בן עזרא אומר לו שם אחיו? אני מחכה רק לשאלה, אבל הם עוד לא היו חיים. טוב. עכשיו, ויער בסבלותם. מה פירוש ויער בסבלותם? הדבר הזה ניתן לשני פירושים. אם נאמר כמו הרמב"ן, ויער בסבלותם, הוא רואה את אחיו, סובלים. אבל המילה סבל בתנ"ך זה לא כמו בעברית מודרנית. סבל בעברית מודרנית הכוונה כואב לי. בעברית תנ"כית המילה סבל, ועכשיו אין לי זמן להביא לכם את כל ההוכחות, סבל הכוונה מטלה. מטלה, משהו שהטילו עליך לעשות. אם כן, הוא הולך אל אחיו המצרים, לפי רבי אברהם בן עזרא, והולך לבדוק שהמטלות שהוטלו על אחיו
מבוצעות כמו שצריך. מה המטלות שהוטלו על המצרים?
להטיל מטלות על היהודים.
בדיוק. אז הוא הולך לפקח שהעבודה של בניין הרי מסכנות נעשות כמו שצריך. נכון? בתור מצרי נאמן. מה? לא, הוא נוגס על. כלומר, הוא רואה בסבלותם מרחוק, הוא הולך לפקח על העבודה. בעצם, הוא הולך למקום המפגש של שני העמים, ושם הוא מתלבט. וירא איש מצרי, מכה איש עברי. כלומר, הוא רואה את פרשת דרייפוס. סליחה, כלומר, הוא רואה איזה עברי שסובל. אז מה ההחלטה שלו? מה המסקנה? מאחד. כלומר, באותה שעה, משה נקט עמדה עבור העברי. עבור העברי. כלומר, כאן הוא החליט, ושימו לב שזה לפני כל התגלות. כשמשה, זה אולי לא יפה לומר, אבל ייתכן שהיה עדיין עובד עבודה זרה. הגוונים, תרבות יהודית הוא לא מכיר. הוא יודע לדבר בשפה של התרבות הכללית דאז. כן, הוא רואה איש עברי, מכה איש מצרי, איזה איש מצרי מזה איש עברי, ואז הוא חושב, העברי זה יחיד. זאת החלטה, קוראים לזה, הוא מהפכן עבור המדוקאים עלי אדמות. כלומר, מי שסובל זה סימן, זה סימן שהוא צודק, אם כן הוא בעדו. ויפן, כה וכה. שימו לב שאחרי, אני מיד מקדים, כי אני יודע מי אני אספיק להגיד את זה. משה חזר בו מהאידיאולוגיה הזאת אחר כך. המחשבה הזאת שהנתקעים הם הצודקים הייתה טעותו של משה בתחילת דרכו. הבה נמשיך. ויפן כובחו. מה זה כובחו? על מה הוא מסתכל? על המצרי ועל העברי. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. נא לדייק עכשיו במילים. והיה איש מצרי. מה זה איש? זהו, משהו בעל חשיבות. מכה איש עברי. שניהם בעלי חשיבות. ויפן כובחו, מתבונן. ויער שאחד מהם יפסיק להיות איש. ויער כי אין איש, ויח את המצרי. הוא כבר לא איש. כלומר, ההבחנה של משה, מה שישאר ממצרים זה כלום. ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. זה מה שישאר ממצרים. זה יהיה מוצר ארכיאולוגי, זה מה שישאר. עכשיו, למחורת יש איזה בעיה. משה, אם כן, מתחיל להקים את ההסתדרות הציונית. כלומר, ויצא ביום השני, בין העברים עכשיו. והנה, שני אנשים עברים ניצים, הוא רואה שיש בעיות, אותן הבעיות יש בתוך בין היהודים. ואומר לרשע, למה אתה קרח? ואומר, על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. איזה דבר? אז רשי אומר, נודע לו מה שהיה תמר, מה חטאו ישראל להשתעבד יותר מכל אומה ולשון. כלומר, משה היה תמר, כלומר, זה לא בסדר שהיהודים משועבדים. אבל עכשיו שהוא רואה שיש דלטוריה ביניהם, הוא אומר, כן, ראויים הם לך. כלומר, משה אומר, וואה, עשיתי טעות. בעצם יש חברה שהיא מקולקלת כל כך שעדיף שהם יהיו חברה של עבדים מאשר שיהיו בנחורים. שימו לב שאז משה החליט לוותר על תוכניתו לגאול את ישראל. זה מפורש. מה? איפה כתוב כאן שהוא יודע את השם המפורש? זה במדרש, נכון? אז יש שלוש דעות במדרש. במה הרגו? בשם המפורש, או באבן, או במגרפה הוציא את מוחו, נכון? יש שלוש דעות. אז הדעה שבמגרפה הוציא את מוחו, היא יותר קרובה אל הפשט. אוקיי? עכשיו, אבל יש פה מישורים מישורים, כן? של ההסבר. אבל אני פה בינתיים בכוונה מתייחס רק אל הפשט. לא באתי לשלול את הדרשות. אז קודם כל לדעת מה התורה אומרת. מה היא מספרת לנו? היא מספרת שמשה החליט שעם ישראל כבר אינו ראוי לגאולה, אבל גם מצרים כבר לא מוצאת חן בעיניו. אז הוא בורח ממצרים, כי מצרים כבר עבודה בעיניו, וגם ישראל כבר אינם ראויים לגאולה. אז לאן הוא בורח? למדיין. מה יש במדיין לחפש?
מאיפה זה במדיין אגב? מאיפה המדיינים באים? הם מבני כתורה, נכון? מי זאת כתורה? אשתו של אברהם. אם כן, המדיינים הם מצאצאי אברהם אבינו, נכון? כלומר, משה הולך לחפש במדיין אומה אחרת שראויה להיות בני אברהם. כי פרעה גם רוצה להרוג אותו. אבל יש פה איזו החלטה של וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה. אז זה לא מספיק. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, פעמיים וישב, ועל הבאר. אומר רש"י, מה אומר? למה יושב על הבאר? מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זבובו אלא על הבאר. כלומר, משה רבנו מחליט עוד פעם לעשות עם ישראל חדש. זה התרגום של דברי רש"י. הרי מה זה זיווגו של יעקב אבינו? זה הדרך להקים את עם ישראל. אם כן, הוא רוצה לקחת אומה אחרת, חלופית, שהיא תהיה עם ישראל, עם השם. כלומר, יש איזה ייאוש. בדרך, משה ראה את הבעיות, אז הוא חשב על תוכניות אחרות. אוגנדה, אני יודע, משהו כזה. כלומר, ייתכן שאי אפשר עם היהודים. זה אולי לא אשמתם, הגלות קלקלה אותם, אבל כבר אי אפשר לעשות כלום. אז ניקח את מדיין. לפחות אצל מדיין יש ערכים, יש תורה, יש... כן?
זה מסתדר עם... אם עושים הגבלה, אם יש כבר... בימים עם ארצל, זה אולי סיפור של מדיין, הוא רצה לגבור את היהודים.
נכון, אני מתכוון לזה שיש תוכניות חלופיות. זה הכוונה. כלומר, יש מהלך... במהלך הדברים יש ייאוש. יש כל מיני סוגי ייאוש. אני לא רוצה לעשות השוואות על אנשים שמחפשים עם ישראל אחר היום. כן? יש גם מחשבה כזאת. מי שאומר, אירופה זה כבר לא, הם עשו את השואה. היהודים זה גם לא, כי הם מקולקלים. אז הולכים ומחפשים עם אחר, ואולי זה עם ישראל. מכיר את החיפוש הזה? יש היום ניסיון כזה. כל פנים, יש איזה... אתם רואים איך שגואלים הולכים ונבנים. זה לא דבר פשוט. זה דבר שנעשה מתוך חיפוש אמיתי. מי יכול להיות העם שדרכו יתוקן העולם? האיש הזה הוא אדם שגם מהתנ"ך רואים את זה, אבל גם מהתורה שבעל פה הרבה, שהיה אדם גדול, איש אלוהים אמיתי. אנחנו רואים אחרי הסטאז' הארוך שמשה עובר אצל יתרו, כמה שנים אגב? יש שאומרים 40 שנה, יש שאומרים 20 שנה, יש שאומרים 60 שנה. על כל פנים, משה היה הרבה זמן... מה? זה לפני שיצא לשם. הוא היה בסודן, ויש, אומרים, גם בהודו. בקיצור, משה, יש שנים רבות של החיים שלו שלא ידועים לנו כל כך. על כל פנים, משה בורח למדיין, ואצל יתרו הוא לומד יידישקייט. כלומר, יתרו מלמד אותו להיות נביא. כי אנחנו רואים, אחרי כל הסטאז' הארוך, משה פתאום נהיה נביא. זה לא פתאום. כנראה שהוא חב הרבה דברים לחותנו, וחז"ל כבר הרגישו את זה. אמרו בפסוקים הראשונים שמדברים על יתרו, תמיד יתרו גדול ממשה, ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין. רק בפרשת יתרו, פרשת מתן תורה, שם זה הופך להיות חותן משה. הוא מתכבד במשה. אבל בשלב הראשון משה מתכבד בו. כן, זו אישיות גדולה שלימדה אותו כיצד להיות נביא. ואז הוא זוכה לנבואה שלו. בנבואה בפרשת הסנה, בפרק ג' נאמר כך, פסוק ז', ויאמר השם, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. וכאן יש שאלה פשוטה שמתעוררת. מה זאת אומרת? אני לא יודע שעם ישראל נמצא במצרים? הרי מתחילת הפרשה אנחנו יודעים את זה, וגם משה יודע את זה. מה החידוש פה? החידוש זה עמי, אתה יודע מי זה עמי? זה אשר במצרים, לא מי שאתה באת לחפש במדיין. עכשיו אם תרצו, זה עוד יותר מזה. עוני עמי, מה שראית שיש דלתורין ביניהם, שראית שיש בהם עניות הדעת ואין עניות אלא בדעת, אומר מחזל, כל זה למה? זה בגלל שהם במצרים, אשר במצרים. ולכן אמר כאן וארד להצילו מיד מצרים. כלומר, מי שגרם לעם ישראל את הקלקול, זה מצרים, זה לא הם עצמם. זאת אחת השאלות הגדולות שיכולות להישאל. כשאנחנו רואים חברה של עבדים, עבדים כידוע הם מקולקלים במידותיהם, ידוע, יש עבדים רעים. תמיד השאלה נשאלת, למה העבד הוא רע? האם בגלל אדוניו או בגלל שהוא רע? זאת שאלה גדולה, לא פשוטה בכלל. כל הפרטים שלו, אבל שאלה אחת שאני אשאל את הוויכוח. משה אומר, אני לא יודע לדבר, כבד פה וכבד לשון אנוכי. רגילים להסביר מה זה כבד פה וכבד לשון, הוא מגמגם, זה לא כתוב בתורה. יתכן אגב שמשה באמת גם גמגם, אבל זה לא מה שמודגש כאן. הוא כבד פה וכבד לשון, לא יודע לדבר. למה משה לא יודע לדבר?
יש לו מחשבה מאוד...
פשוט, הוא אומר, אני הולך לבני ישראל, למדתי באוניברסיטה של פרעה, גדלתי, נהייתי עיתונאי שם, אני יודע, אני סקרתי את פרשת דרייפוס, אבל אני לא יודע לדבר עברית. אתה אומר לי ללכת לגאול את האחים שלי, תשלח את הרבנים שיש שם, שהם יעשו את העבודה, כמו שנאמר אגב בספר הקדוש המדינה היהודית, ששם נאמר מפורש שמי שיעורר את העם לציונות זה הרבנים. וזה נמצא כאן בפסוק בפרק ד' פסוק י"ג. ויאמר בי אדוני שלח נא ביד תשלח. חז"ל אומרים שלח נא ביד מי שאתה רגיל לשלוח. אם כן, יש פה, הוא רומז למישהו, משה חושב על מישהו באותה שעה, על אהרון אחיו. הוא רב, הוא גדל ביניהם, הוא מדבר יידיש, הוא בסדר, הוא יגאל אותם. ויחר אף השם במשה ויאמר, הלו, אהרון אחיך הלוי, כלומר הרב, שיושב בגטר, ידעתי כי דבר ידברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. מה זאת אומרת ורעך ושמח בליבו? כנראה שזאת הייתה הדאגה של משה. אני הולך עם רעיון חדש ליהודים, בא להסביר להם בשפה של תרבות כללית את תורת אבותיהם. יש משהו לא מובן. יקבלו את זה טוב? הוא אומר, אל תדאג, בין הרבנים יש אחד שרואה אותך בסימפתיה. זה הסבא של הסבא של הסבא של הרב קוק, כן? אהרון הכהן. הוא דווקא כשהוא רואה את התופעה הזאת שאתה מייצג, הוא דווקא שמח בליבו. אז משה ממשיך, מסכים ללכת. זהו. אין שם.